שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף עין ד' במסכת חולין. נתחיל באמצע עמוד א', נסיים בשורה הראשונה בעין ה' עמוד א'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את המשנה בעין ב' עמוד ב', בחלק השני נחזור שוב לבן פקוע. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. בדף עין ב' הייתה משנה מאוד ארוכה, בינתיים ראינו רק חצי ממנה. עכשיו נשלים את החצי השני, זה מהשורה החמישית בעמוד ב' שם. אחר כך בגמרא אצלנו נראה על זה 2 או 3 הערות. כל מה שנראה עכשיו לא קשור לבן פקוע, אז למה זה מובא? כי שם במשנה, תוך כדי הדיון על בן פקוע, הזכירו את הדין של טהרת טרפה. כלומר, אם שחטתי פרה וגיליתי שהיא טרפה, למרות שהיא אסורה באכילה, מהתורה היא לא טמאה. והשאלה היא למה? כי הרי לכאורה היינו צריכים להגיד שהיא כן טמאה. למה? כי הרי כמו שכשאני שוחט חזיר, החזיר אסור באכילה וגם יש לו טומאת נבלה, אז לכאורה אותו דבר פרת טרפה. היא אסורה באכילה, אז היינו מצפים שיהיה לה גם טומאת נבלה. מה ההבדל בין טרפה לבין חזיר? זאת השאלה, ולזה המשנה הביאה שם שתי תשובות. תשובה אחת, לפרה היה שעת הכושר, כלומר היה הזמן שהיא לא הייתה אסורה, ורק אחרי זה ניתה טרפה. החזיר לעומת זאת יותר חמור, מהרגע הראשון הוא אסור באכילה. זה ההבדל, אבל את התשובה הזאת הגמרא דוחה, כי אומרת הרי יש פרות שנולדות טרפות כבר מההתחלה, כלומר לא הייתה להם שעת הכושר, אז למה אתה אומר שגם הם עדיין טהורות? לכן הגמרא הביאה תשובה שנייה, וזה שפרה טרפה אמנם היא עצמה אסורה באכילה, אבל יש במינה פרות שהן לא טרפות, כלומר מין הפרה באופן כללי הוא מותר באכילה. פשוט הפרה הספציפית הזאת היא טרפה. לעומת זאת חזיר זה הרבה יותר חמור. אין במינו כאלה שהם מותרים. כל החזירים אסורים, לכן אי אפשר להשוות חזיר שנשחט הוא נבלה ופרה לא. זאת הסברה השנייה, ועל זה מהירה המשנה, זה נכון, אבל לפי הסברה הזאת, אם יש עובר של פרה שנולד בחודש השמיני שלו, שזה זמן שהוא לא בר קיימה, כלומר אין לו סיכוי לחיות, וממילא הוא גם לא ראוי לשחיטה, ולא רק הוא, אלא כל המין שלו, כלומר כל אלו שנולדים בחודש השמיני, וממילא, גם אם אני כן אשחוט אותו, הוא יהיה נבלה, כי הוא, כמו החזיר, אין במינו שראוי לאכילה. אלה שתי הסברות במשנה, שוב שעת הכושר שנדחה והאם יש במינו, ומזה עסקנו שעובר שנולד בחודש השמיני, כיוון שאין במינו שראוי לשחיטה, הוא נחשב נבלה. כל זה היה במשנה בעין ב', עכשיו נחזור אלינו לגמרא בעין ד', ולגבי זה נראה 2-3 הערות. הערה ראשונה זה לגבי עובר בחודש השמיני. כמו שאמרנו, במשנה הביאו את העובר הזה לא כקושייה על הסברה השנייה, אלא כיישום שלה. כלומר, רק מי שבאמת יש במינו שראוי לשחיטה, אז הוא עצמו אם הוא נשחט הוא טהור, אבל עובר שנולד בחודש השמיני כיוון שאין במינו ראוי לשחיטה, אז הוא באמת יהיה טמא. זה היה המשנה. הברייתא לעומת זאת מביאה את העובר לא בתור יישום, אלא דווקא בתור קושייה. כי הברייתא אומרת, אמנם כל העוברים בחודש השמיני אי אפשר לשחוט אותם, אבל זה רק אם אתה מנסה לשחוט אותם. אבל אתה יכול לשחוט את האמא ולהתיר על ידי זה גם את העובר, כבן פקועה. ממילא זה כן עכשיו שיש במינו שראויים, וממילא מקשה הברייתא, אז למה העובר הזה בכל זאת טמא? הרי יש במינו. זאת הברייתא, המשנה חולקת עליה כי אומרת זה שאפשר לשחוט אגב האמא, זה לא אומר שיש במינו, כי אותו עצמו אי אפשר לשחוט. בכל אופן זאת מחלוקת בין המשנה לברייתא, ולפי הברייתא אנחנו בעצם דוחים את הסברה של במינו, כי זה לא מסביר את הדין של העובר. לכן אנחנו עוברים עכשיו להערה השנייה, ואנחנו נחפש עוד סברה, כלומר סברה שלישית, למה טרפה שנשחטה היא טהורה. אומר רב יהודה בשם רב, הסברה השלישית זה מהפסוק, וכי ימות מן הבהמה וכולי, הנוגע בנבלתה את מעד הערב, למה הפסוק אמר מן הבהמה, למה לא פשוט כתוב וכי תמות הבהמה, אלא מן הבהמה ולא כל הבהמה, כלומר לא כל בהמה מתה היא נבלה, מי לא נבלה? טרפה. זה המקור שטרפה היא טהורה, ואילו כל השאר הם טמאים, כולל עובר בחודש השמיני, ועד כאן הערה השנייה. הערה השלישית בגמרא היא גם קשורה למשנה הזאת, אבל היא עוד יותר קשורה למשנה הבאה. לכן, מבחינת סידור השיעור, אני חושב שעדיף שנעצור כרגע את החלק הראשון, ונתחיל את החלק השני, כלומר נלמד את המחלוקת במשנה הבאה, ואחרי זה נחזור קצת אחורה לקטע עכשיו שדילגנו. אז הנושא של המשנה הבאה זה שוב בן פקוע, והפעם לגבי בן פקוע בחודש התשיעי. כלומר, עד עכשיו כשדיברנו על בן פקוע, לא שאלנו באיזה חודש מדובר, בשלישי, בשמיני, בתשיעי. עכשיו אומרת המשנה, אם מדובר בבן פקוע מת, אז באמת זה לא משנה. בכל מקרה הוא נחשב בן פקוע. אבל אם מדובר בבן פקוע חי, אז עד החודש השמיני, לפי כולם, הוא נחשב חלק מהאמא ומותר אפילו בלי שחיטה. אבל אם הוא בחודש התשיעי, שזה כבר זמן שהוא לגמרי יכול להסתדר בעצמו, רק צריך לצאת מהאימא והוא יכול להיות תינוק חי לגמרי, האם עדיין גם אז אנחנו אומרים שהוא בעצם חלק מהאימא והוא לא צריך שחיטה? אז לגבי זה יש מחלוקת חכמים, שבהמשך מתברר שזה רב יהודה, אומר שזה לא משנה. כל עוד הוא עדיין בתוך הבטן, גם אם זה כבר סוף החודש התשיעי, הוא עדיין עכשיו חלק מהאימא ויש עליו דין בן פקוע. לעומת זאת רבי מאיר אומר, לא. מהחודש התשיעי הוא כבר לא נחשב בן פקוע, הוא נחשב בהמה בפני עצמה, והוא צריך שחיטה כמו כל בהמה אחרת. זאת המחלוקת, שוב שנזכור, בן פקוע חי בחודש התשיעי, לפי רבי יהודה הוא עדיין נחשב בן פקוע, לפי רבי מאיר הוא לא. זאת המחלוקת, עכשיו יש עוד כמה דברים במשנה שנראה אותם בימים הקרובים, כרגע נסתפק בזה, ועכשיו על המחלוקת הזאת נראה ארבעה דיונים. הדיון הראשון זה בעצם הקטע שהרגע דילגנו עליו, זה מחזיר אותנו חזרה בערך לשליש התחתון של עמוד א' לבאי רב הושעיה, ושם שואל רב הושעיה כך, מה קורה אם יש לי עובר חי בחודש התשיעי, ולא שחטתי את האמא, אלא הכנסתי סכין לתוך הבטן של האמא, ובאיזשהו כישרון מדהים שחטתי שם בפנים את העובר, ואחרי זה סתם הרגתי את האמא, האם העובר הזה כשר? עכשיו לכאורה היינו אומרים שזה בעצם מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, כי לפי רבי מאיר העובר הזה הוא בעצם עובר גמור לגמרי, הוא כאילו כבר חי, הוא פשוט תקוע בבטן של האמא, אז לכאורה אפשר גם לשחוט אותו והוא יהיה כשר, ואילו לפי רב יהודה עובר זה עדיין חלק מהאימא ולא שייך בשחיטה, זה לכאורה, אבל אומרת הגמרא לא נכון. השאלה רלוונטית בין לרבי מאיר בין לרב יהודה, כי מצד אחד גם רבי מאיר שאומר שהוא כבר בהמה בפני עצמה עדיין, סוף סוף הוא עדיין בתוך הבטן, הוא עוד לא נולד, אז אולי אי אפשר לשחוט אותו, ומצד שני גם לרבנן שאומרים שעדיין אם שוחטים את האימא זה מתיר גם את העובר, אולי גם הם מסכימים שבכל זאת אפשר גם לשחוט את העובר בפני עצמו, ולכן השאלה רלוונטית לשניהם. ומה התשובה? אז כאן אנחנו מגיעים למשנה הקודמת, הגמרא רוצה להוכיח ממנה שאי אפשר לשחוט עובר כשהוא בתוך הבטן. איך? כי כמו שראינו בחלק הראשון, המשנה שם אמרה שאם יש עובר שנולד כשהוא כבר טרפה, זה נחשב שלא הייתה לו שעת הכושר. עכשיו הרי לכאורה, למה לא הייתה שעת הכושר? יכולתי להכניס סכין כשהוא עדיין בתוך הבטן ולשחוט אותו בפנים, עוד לפני שקרה לו מה שקרה שגרם לו להיות טרפה. אז הנה, הייתה לו שעת הכושר. עכשיו, מזה שהמשנה לא אמרה את זה, אלא אמרה שלא הייתה לו שעת הכושר, מכאן מוכח לכאורה שאני לא יכול להכניס סכין כשהוא עדיין בתוך הבטן. כלומר, הנה תשובה, אי אפשר לשחוט עובר כשהוא בתוך הבטן גם בחודש התשיעי. זה הניסיון של הגמרא להוכיח, אבל הגמרא דוחה את זה. למה? כי גם אם נאמר שעקרונית אפשר להכניס סכין ולשחוט את העובר בפנים וזה נחשב, עדיין יכולת שיש טריפה שלא הייתה לשעת הכושר. למה? כי יש טריפות שאומנם נוצרות תוך כדי הריון, ואז היה אפשר לשחוט עוד לפני, אבל יש טריפות שנוצרות כבר מההתחלה, למשל עובר עם חמישה רגליים, אז כמובן שלא הייתה שעת הכושר, ולזה אולי המשנה התכוונה, ואי אפשר להוכיח מכאן שאי אפשר להכניס סכין ולשחוט את העובר כשהוא עדיין בפנים, כך שאין לנו תשובה, ונשארנו עם השאלה. עד כאן הדיון הראשון לגבי עובר בחודש התשיעי. זה היה כאמור הקטע שדילגנו עליו ברבע התחתון של עמוד א' עד המשנה למטה. עכשיו נעבור לדיון השני, שזה ממש בתחילת הגמרא בעמוד ב'. הדיון השני מתחיל במשפט של רב הושעיה. רב הושעיה אומר, לא הלכו בו, אלא על עסקי שחיטה בלבד. כלומר, מחלוקת רבנן ורבי מאיר זה רק לגבי שחיטה. אבל לגבי דינים אחרים, גם רבנן ידעו שהעובר הזה כבר נחשב בהמה לגמרי. לאיזה דברים אחרים רב הושעיה מתכוון? רב הושעיה לא אמר, הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה הראשונה זה לגבי החלב והגיד של אותו עובר. כלומר, לגבי בן פקוע רגיל, כלומר אם הוא מת או לפני החודש התשיעי, אז כמו שמותר לי לאכול אותו בלי שחיטה, מותר לי גם לאכול את החלב וגיד הנשה שלו, כי זה לא נחשב חלב וגיד הנשה, זה פשוט נחשב כאילו חלק מהבשר של האמא. אבל מה לגבי בן פקוע בחודש התשיעי? אז לגבי זה, לפי הסבר הזה אומר רב הושעיה, בזה מודים רבנן לרבי מאיר. כלומר, למרות שהם אומרים שהוא נחשב בן פקוע, זה רק לגבי השחיטה, שהוא לא צריך שחיטה. אבל לגבי חלב וגיד הנשה שלו, הם מודים לרבי מאיר שזה אסור. זה הסבר הראשון, וכאן יש כמה מילים שרשי מוחק, המילים חלבו דמי אילם החלבו דשליל, אז אנחנו נלך בזה עם רשי, ואז הגמרא מיד דוחה את ההסבר הראשון מברית המפורשת, שהברית אומרת שזה לא נכון, שרבי יהודה שאומר שגם בחודש התשיעי הוא נחשב בן פקוע, הוא גם אומר שהחלב והגיד הנשה שלו מותרים, לכן ההסבר הראשון נדחה. עכשיו כאן יש עוד כמה שורות שרשי מוחק, זה 100 מילים אל החלבו דגיד ועד 4 שורות אחרי זה למילים עם השופי, אז גם אנחנו נדלג על זה ונקפוץ להסבר השני. ההסבר השני זה שרב הושעיה בא להפוקה מהרובעו והחורש בו, כלומר אמנם רבנן אומרים שגם בחודש התשיעי הוא נחשב בן פקוע, כלומר הוא בעצם סוג של בשר של האמא, אבל בכל זאת הוא גם נחשב בהמה ולכן אסור לחרוש בו שור וחמור יחדיו וגם אסור לבעול אותו. לא ברור לגמרי כאן בגמרא האם זה דין מיוחד דווקא לגבי החודש התשיעי או שהם יאסרו את זה גם לגבי בן פקוע בחודש השביעי למשל. ברבנו גרשום קצת משמע שזה כן דין מיוחד בחודש התשיעי, אבל בן פקוע של החודש השביעי מותר לחוש בו. בכל אופן, עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי, זה קצת מתחת לשליש העליון של עמוד ב', זה לגבי הדם של בן פקוע. עכשיו נקדים, גם בן פקוע רגיל, כלומר אם הוא מת או אם הוא בחודש השביעי, שמיני, אז אמנם הגיד הנשה והחלף שלו מותרים, אבל אומרת המשנה שלנו, הדם שלו בכל זאת אסור. זה לגבי בן פקוע רגיל. עכשיו, מה לגבי בן פקועה בחודש התשיעי? לכאורה, זה לא יהיה יותר קל, אם כבר יותר חמור, כי הרי ברור שהוא נחשב יותר בהמה. אז מה הדין? אז לפי רבי מאיר, שהוא ממש נחשב כבהמה, ברור שאדם אסור. אבל מה לפי רבי יהודה, שהוא עדיין נחשב חלק מהאימא והוא מותר בלי שחיטה? האם אדם שלו אסור? אז כאן, לכאורה, בהתחלה, יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר שהוא אסור, אבל ריש לקיש אומר שהוא מותר. עכשיו, אז זה מיד מקשה הגמרא, מותר? הרי אפילו בן פקועה רגיל אדם שלו אסור. אז ברור שבן פקועה שהוא בחודש התשיעי אדם שלו יהיה אסור. איך אתה אומר שמותר? אלא מסבירה הגמרא, הנושא כאן הוא בכלל לא לגבי איסור. זה שאדם אסור, זה ברור. השאלה היא כאן, לגבי האם יש גם קרת. כלומר, אמנם אמרנו שגם בן פקועה רגיל, כלומר לפני החודש התשיעי או כשהוא מת, אדם שלו אסור, אבל עדיין אין על אדם שלו איסור קרת. למה? כי על איזה דם יש קרת? רק על דם שהוא דם הנפש, כמו שכתוב בויקרא, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא קרת. ומה זה דם הנפש? הדם שיוצא כשהורגים את הבהמה. כאן לעומת זאת בבן פקועה רגיל, אני בכלל לא מתייחס אליו כמי שיש לו נפש. הוא לא חי בפני עצמו, הוא בטל אל אמא שלו. ממילא אצלו אין מושג של דם הנפש ואין לו קרת. זה לכאורה מוסכם על כולם, עוד שנייה נראה שאולי לא. בכל אופן כרגע זה מוסכם על כולם, זה לגבי בן פקועה רגיל. מה לגבי בן פקועה חי בחודש התשיעי? אז לפי רבי מאיר הוא כבר נחשב בהמה עצמאית לגמרי. ממילא ברור שיש על אדם שלא קרת כמו כל בהמה. לפי רבי יהודה, כאן אומרת הגמרא, זה המחלוקת. ריש לקיש אומר שכיוון שלפי רבי יהודה גם בחודש התשיעי זה עדיין בן פקועה רגיל, אז גם אדם שלו כמו בן פקועה רגיל ואין לו קרת. לעומת זאת רבי יוחנן אומר לא. וזה רבי יהודה מודה לרבי מאיר, שאומנם מותר לאכול אותו בלי שחיטה, ואומנם גידן השב והחלב שלו מותרים, אבל אדם שלו כבר כן נחשב דם הנפש, ואם יאכלו את דם הנפש שלו, כן יהיה קרת. זה הסבר של הגמרא על המחלוקת, אבל עכשיו הגמרא מקשה קושייה מאוד בסיסית פה על איך שהצגנו את רבי יהודה. אמרנו שכולם מסכימים, גם רבי יהודה, שלבן פקועה רגיל אין קרת. למה? כי לבן פקועה אין דם הנפש. אבל לזה מקשה הגמרא, הרי רבי יהודה חולק על זה. רבי יהודה אומר שלא רק על דם הנפש חייבים קרת, אלא גם על מה שנקרא דם התמצית. כלומר, אדם שזב גם אחרי שהבהמה כבר מתה, הוא מרבה את זה ממה שכתוב, כל דם, המילה כל באה לרבות. כלומר, לפי רבי יהודה, בעצם לא צריך דווקא דם הנפש. ממילא שואלת הגמרא, אם לא צריך דם הנפש, אז למה אנחנו אומרים שבין לרבי יוחנן בין לריש לקיש על הדם של בן פקועה רגיל אין קרת לפי רבי יהודה? הרי לא צריך דם הנפש. עונה הגמרא, זה לא מדויק. כלומר, נכון שרבי יהודה מחייב קרת גם על דם התמצית, אבל זה לא כי הוא אומר שלא צריך דם הנפש, אלא הוא רק מרבה שכשיש חיוב על דם הנפש גם יש חיוב על דם התמצית. אבל גם הוא מסכים שהתנאי הבסיסי לקרת על דם זה שיהיה דם הנפש, ולכן בבן פקועה רגיל שלא שייך לדבר אצלו על נפש, כולם מסכימים שגם לפי רבי יהודה לפחות עד החודש התשיעי לא יהיה קרת. עד כאן לגבי אדם, וזה היה הדיון השלישי, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון הרביעי והאחרון להיום לגבי בן פקועה בחודש התשיעי, וזה האם אפשר לפדות חמור על אותו בן פקועה. כלומר, לפני כמה ימים שחטתי כבשה והוצאתי משם שה בחודש התשיעי שלו, והיום נולד לי ממזל טוב חמור בחור, ואני רוצה לפדות את החמור על אותו שה בן פקועה חי של החודש התשיעי. האם אפשר או לא? מה ההתלבטות? אומרת הגמרא כך, לפי רבי מאיר שבן פקועה בחודש התשיעי נחשב בהמה גמורה לגמרי, אז ודאי שאפשר, זה כמו כל שה. אבל לפי רבי יהודה יש מקום להתלבט. מצד אחד הוא הרי מותר בלי שחיטה, כלומר הוא בעצם עדיין נחשב חלק מהאימא, אבל מצד שני הרי מבחינה מציאותית הוא חי לגמרי, הוא מסתובב פה בינינו, אי אפשר לומר שהוא לא נקרא שה, אז אולי כן אפשר לפדות עליו. זאת ההתלבטות שהגמרא מציגה, ואז היא מביאה מחלוקת המוראים. מר זוטרא אומר שלא פודים, רבשי אומר שפודים. עוד פעם שנזכור, מר זוטרא אומר שלא פודים, רבשי אומר שפודים. למה הם אמרו את זה? אז לכאורה היינו חושבים שכל אחד מהם בחר צד אחד מההתלבטות. אבל אומר הרמב"ן, לא. הם לא אמרו את זה בגלל הסברות שגמרא העלתה ברבי מאיר ושתי אפשרויות ברבי יהודה, אלא פשוט כי יש להם לימוד. כלומר, מר זוטרא שאמר שלא פודים, הוא למד את זה בגזרה שווה מקורבן פסח, כי בשניהם כתוב שה. וכמו שבקורבן פסח אי אפשר להוציא בהמה מתוך הבטן ולהשתמש כקורבן, כי אומר רש"י שיוצא דופן, כלומר מי שיצא בניתוח קיסרי הוא פסול לקורבן, כך גם אי אפשר לפדות בו חמור. ואז זה נכון בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה. זה מה שאומר מר זוטרא, ועל זה מקשה רב אשי, אם אתה עושה גזרה שווה בין פדיון חמור לקורבן פסח, אז למה רק לגבי יוצא דופן? אופן, אולי תאמר שגם צריך לפדות דווקא על זכר תמים בן שנה, כמו קורבן פסח, לכן רבשי אומר שאין גזרה שווה כזאת, אבל עונה לו מר זוטרא, אני אסביר לך. אמנם מצד אחד יש לי את הגזרה שווה של ססה, שזה בא לצמצם את השאים שעליהם אפשר לפדות, אבל מצד שני גם יש לי ריבוי, כי הפסוק חוזר פעמיים על המילה תפדה, וכל פתר חמור תפדה וסה, ואם לא תפדה, וערפתו, אז הכפילות הזאת באה לרבות, אז מצד אחד אני ממעט מהגזרה שווה ואומר שיוצא דופן אי אפשר לפדות, ומצד שני אני מרבה מתפדה תפדה, שלא צריך דווקא זכר תמים בן שנה, אלא כמו שאומרת המשנה בבכורות, אפשר גם על נקבה גדולה משנה ובעלת מום. זאת המחלוקת בין מרזוטרא לרבשי, שכאמור לפי הרמב"ן היא בעצם מנותקת מהסברות שהגמרא העלתה בהתחלה, לפחות לדעת מרזוטרא. זה היה הדיון הרביעי לגבי בן פקוע חי בחודש התשיעי, ועכשיו, 8 שורות לפני סוף עמוד ב', אנחנו עוברים לדיון החמישי והאחרון, וזה לגבי תומה. כלומר, מה יקרה אם יש לי בן פקוע שעוד לא הוצאנו אותו מהבטן? כלומר, מה יקרה אם שחטנו את האימא ובפנים יש עובר, ועוד לא הוצאנו אותו מהאימא, ואז פתאום האימא נגעה באיזשהו שרץ. כלומר, האימא נטמאה והיא עכשיו נחשבת ראשון לתומה. מה עם העובר? האם העובר הוא ממש חלק מהאימא וממילא גם הוא ראשון לתומה? או שהוא לא ממש חלק מהאימא, אלא הוא רק נוגע בה, ואז אמנם הוא מקבל ממנה תומה, אבל זה יורד בדרגה. כלומר, היא ראשון לתומה והוא שני לתומה. עכשיו, אם מדובר בבן פקוע רגיל, כלומר לפני החודש התשיעי או כשהוא מת, אז ברור שהוא ממש חלק מהאימא, ואם היא ראשון, גם הוא ראשון. אבל מה לגבי בן פקוע חי בחודש התשיעי? אז זה תלוי במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. לפי רבי מאיר, ברור שבחודש התשיעי כשהוא חי הוא כבר עצמאי לגמרי, אז היא ראשון והוא רק שני. אבל מה לגבי רבי יהודה? בזה יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר שגם לפי רבי יהודה, בחודש התשיעי כבר אי אפשר לומר שהם ממש גוף אחד, ולכן הם שני גופים לגבי תומה, והעובר יהיה רק שני לתומה. לעומת זאת ריש לקיש אומר לא, לפי רבי יהודה גם בחודש התשיעי זה כמו בן פקוע רגיל, הם עדיין גוף אחד לגמרי, וכמו שהאם הראשון לתומה, גם העובר יהיה ראשון לתומה. אז שוב לסיכום, רבי מאיר ברור שאומר שבחודש התשיעי כמו שני גופים והעובר יהיה רק שני, בדעת רבי יהודה זה מחלוקת. רבי יוחנן אומר שבחודש התשיעי רבי יהודה מודה שהם כן כמו שני גופים, לפחות לגבי תומה, ריש לקיש אומר שלא, ומדיין גוף אחד, והעובר יהיה ראשון לתומה, כמו האמא. אגב, בסוגריים, ראינו מחלוקת דומה בין רבי יוחנן ריש לקיש, מקודם לגבי קרת בדם של העובר, שגם שם רבי יוחנן שמתאים לשיטתו אמר שיש קרת, גם לפי רבי יהודה, כלומר העובר הזה הוא כבר לא ממש חלק מהאמא, ואילו ריש לקיש אמר שאין. עד כאן הדעות, ועכשיו גמרא מביאה שתי קושיות, אחת על רבי יוחנן ואחת על ריש לקיש. שתי הקושיות לא עוסקות בתומעת האמא, אלא בהכשרת האמא. כלומר, הרי בשביל שאוכל, לא משנה אם זה פרי או בהמה, יקבלו תומה, הם צריכים להיות מוכשרים לקבל תומה. איך מכשירים אוכל לקבל תומה? אז פירות צריך לשים עליהם משקה. בהמה יש מחלוקת, ראינו את זה בדף למדהי, נראה את זה גם בקוף כף זין. לפי רבי מאיר גם כן צריך משקה. אדם הוא המשקה והוא מכשיר את הבהמה. רבי שמעון אומר, לא צריך את אדם, עצם השחיטה יכולה להכשיר לקבל תומה. עכשיו, מילא, אם אנחנו אומרים שהעובר והאימא הם ממש גוף אחד, אז אם אני מכשיר את האימא לקבל תומה, אני מכשיר גם את העובר. אם אני אומר שהם לא גוף אחד, אז אם אני מכשיר את האימא, זה לא מכשיר את העובר. זאת ההקדמה לקושיות, עכשיו נראה את הקושיות עצמם. אז קושייה הראשונה זה על רבי יוחנן, שהוא אמר שהם כמו שני גופים, וזה מהמשנה שראינו בעין ב' לגבי עובר שהוציא את היד, שהיה טמאה, והיא מתמת את שער העובר, ונשאלת השאלה, איך היא מתמת את שער העובר? מה הכשיר את שער העובר לקבל תומה? אלא כנראה. שהוכשר אגב האימא, כלומר עם גוף אחד, אז הנה ראיה לריש לקיש. עונה הגמרא, אותה משנה סוברת כמו רבי שמעון, שלא צריך משקה בשביל להכשיר, אלא מספיקה שחיטה, ובזה גם רבי יוחנן מודה ששחיטת האימא מכשירה גם את העובר, כי הרי שחיטה מתייחסת גם לעובר, היא מתירה אותו באכילה. ממילא, אין מכאן ראיה לריש לקיש שם גוף אחד, זה היה קושייה הראשונה והתירוץ. קושייה השנייה זה מברייתא שאומרת שבן פקוע שעבר בנהר, הוכשר לקבל תומה. עכשיו מזה מדויק, שאם הוא לא עבר בנהר, הוא לא הוכשר לקבל תומה. כלומר, הוא לא מוכשר אגב האימא. אז הנה ראיה שהם שני גופים, וזה שהאימא התרטבה מהאדם לא מכשיר את הבן פקוע. זאת הקושייה על ריש לקיש, ועל זו עונה הגמרא, שם מדובר בשחיטה יבשה. כלומר, אם האימא הייתה מתרטבת מהאדם, אז באמת היא הייתה מוכשרת, ואגב זה גם העובר לפי ריש לקיש. אבל כאן מדובר בשוחט מנוסה ששחט בדיוק את שני הסימנים בלי לחתוך שום דם, ממילא לא היה כאן שום משקה, והברייתא לא סוברת כרבי שמעון שעצם השחיטה מכשירה, ממילא גם האימא לא הוכשרה, וממילא כמובן שגם העובר לא הוכשר. וזה לא קשה על ריש לקיש. עד כאן הקושייה השנייה, ובזה הגענו לשורה הראשונה בעין ה' עמוד א', ועד כאן הדיון החמישי לגבי בן פקוע חי בחודש התשיעי. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ובזה סיימנו את הדיון הרביעי לגבי בן פקוע חי בחודש התשיעי. הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו למה כשאני שוחט בהמה טריפה אין לה תומת נבלה, אבל כשאני שוחט חזיר יש לו. המשנה הביאה שתי הצעות, או כי לטריפה הייתה שעת הכושר לפני, אבל את זה דחינו, הרי יש כאלה שנולדות טריפה ולא היה להם שעת הכושר. אז הסבר שני, כי לבהמה טריפה יש במינה אחרות שהן לא טריפות, ואילו לחזיר אין במינו כאלו שהם ראויים, לכן זה חמור יותר והוא נבלה. לה, ועל זה הוסיפה המשנה שבאמת לכן אם אני שוחט עובר שנולד בחודש השמיני, כיוון שאין במינו ראוי לשחיטה, אז הוא באמת יהיה טמא טומאת נבלה. זה מה שראינו במשנה. הגמרא הביאה ברייתא שהיא דווקא מביאה את המקרה של עובר לא כיישום לעיקרון של במינה, אלא דווקא כקושייה. כלומר, לדעת הברייתא, עובר נחשב שיש במינו כלא שירויים, כי אפשר לשחוט אותו אגב אמו, כלומר לשחוט את האמא ואז גם הוא מותר, אז למה בכל זאת, למרות שיש במינו שירויים, בכל זאת יש לו טומאת נבלה? לכן את הסברה של במינה אנחנו דוחים לפי הברייתא, והגמרא מביא הסבר אחר לפי הברייתא, וזה פשוט מהפסוק וכי ימות מן הבהמה, כלומר מן הבהמה ולא כל הבהמה, כלומר לטרפה אין טומאת נבלה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו לדבר על בן פקועה שמצאנו אותו בתוך הבטן כשהוא חי בחודש התשיעי. לפי רבי מאיר בחודש התשיעי כבר אין דין של בן פקועה, אלא הוא פשוט נחשב כבהמה גמורה ורגילה לגמרי. לפי חכמים, כלומר רבי יהודה, גם אז יש דין בן פקועה ומותר לאכול אותו גם בלי שחיטה. זאת המחלוקת, ועל זה ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון, האם מותר לי להכניס את היד לתוך הבהמה ולשחוט את העובר בחודש התשיעי בלי לשחוט את האמא? אמרנו שהשאלה הזאת רלוונטית בין לרבי מאיר בין לרבי יהודה. ניסינו להוכיח מהמשנה שאי אפשר, כי הרי המשנה אמרה שלטרפה לא הייתה את הכושר, ולפי זה לכאורה היה אפשר לשחוט עוד לפני שהיא נולדה, אבל דחינו את הראיה. זה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה משפט של רב הושעיה שאמר המחלוקת היא דווקא לגבי שחיטה, אבל לא לגבי דברים אחרים, שאז רבנן מודים לרבי מאיר. מה זה אותם דברים אחרים? בהתחלה הצענו שהכוונה היא לאיסור חלב וגיד הנשה, שבזה רבנן יודו לרבי מאיר שיש איסור על בן פקועה כזה בחודש התשיעי כשהוא חי, אבל דחינו מברייתא מפורשת שאומרת שלפי רב יהודה גם את האיסור הזה אין. לכן הסבר שני, שהכוונה היא שמודים לגבי האיסור לרובעו ולחוש בו יחד עם חמור, שבזה מודים לרבי מאיר שגם בעובר כזה יהיה את האיסור. זה היה הדיון השני. הדיון השלישי היה לגבי דם, שבא ריש לקיש ואמר שלפי רבי יהודה בבן פקועה כזה בחודש התשיעי כשהוא חי הדם יהיה מותר, ועל זה כשנו מה פתאום, הרי אפילו בחודש השמיני הדם אסור, אז ברור שבחודש התשיעי. אלא הסברנו, הכוונה כאן לגבי קרת, כלומר לדם של בן פקועה רגיל כולם מסכימים שזה רק איסור לב. השאלה היא מה קורה בחודש התשיעי, אז לפי רבי מאיר ודאי שכאן כבר יש איסור קרת. לפי רבי יהודה זה מחלוקת, רבי יוחנן אומר שבזה רבנן מודים לרבי מאיר שבחודש התשיעי זה כן יהיה איסור קרת, ריש לקיש אומר מה פתאום, לפי רבי יהודה זה עדיין בן פקועה ועדיין אין בזה איסור קרת אלא רק איסור לב כמו כל בן פקועה. שבסוגריים הקשנו, הרי לפי רבי יהודה לכאורה אפילו בן פקועה רגיל אמור להיות לאיסור קרת, כי הוא בכלל דורש את דם הנפש, אבל אמרנו לא נכון, הוא כן דורש את דם הנפש, וגם הוא מסכים שבבן פקועה אין איסור קרת על הדם. זה היה הדיון השלישי. דיון רביעי, האם אפשר לבדות פטר חמור על שק כזה שהוא בן פקועה חי בחודש התשיעי שלו? אז בהתחלה הגמרא הביאה סברות שלפי רבי מאיר מותר, לפי רבי יהודה זה התלבטות, אבל אחרי זה הביאה את מרזוטרה שבכלל למד את זה מגזרה שווה מקורבן פסח, ססה שאי אפשר, אבל שיקשה על הגזרה שווה ומרזוטרה תרץ. זה היה הדיון הרביעי. הדיון החמישי היה לגבי תומה, שאם עוד לא הוצאנו אותו בן פקועה מהבטן, והאם אני טמאה, אז אם מדובר בבן פקועה רגיל, כלומר לא בחודש התשיעי חי, אז כמו שהאמא תהיה טמאה ראשון לתומה, גם העובר יהיה. אבל אם מדובר בבן פקועה חי בחודש שיעי, לפי רבי מאיר הם כבר שני גופים ולכן האם הראשון והעובר יהיה רק שני לתומה. לפי רבי יהודה זה מחלוקת, רבי יוחנן אומר שבזה גם רבי יהודה מודה שהם שני גופים והעובר יהיה שני לתומה. ריש לקיש אומר לא, לפי רבי יהודה גם בחודש התשיעי הם גוף אחד והעובר יהיה ראשון. על זה הקשנו גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש מהכשרה לקבל תומה, ותרצנו את שתי הקושיות. כל טוב.